יודע, הקשבתי לדברים שנאמרו, ומאוד עושים לי היגיון, ואני גם מאוד, מאוד רוצה להניח למאבק, אבל היי, אז מה? אני נורא רוצה להניח למאבק, אני לא רוצה להיאחז בניסיון שלי שדברים יסתדרו ויתארגנו בדיוק כפי שאני רוצה, וכן, אני יודע שזה לא עובד. עם כל הרצון שלי, לחיים יש את דרכם, ולנסיבות יש את ההשפעה שלהם. יש משהו כל כך נכון במה שהוא אמר. זה לא שיש איזשהו כפתור שאנחנו יכולים ללחוץ עליו ולהפסיק את המאבק, להפסיק להיאחז באופנים שבהם היינו רוצים שהדברים יהיו. והאמת היא שזה גם לא העניין. קודם כל, חשוב לי לומר, אין כאן איזושהי שיחה על טוב ורע. זה לא רע לרצות שמישהו אהוב ימשיך להיות בחיינו. זה לא רע לרצות שמשהו שמאוד מכאיב לנו יפסיק להכאיב לנו. נכון? זה לא רע, וזה גם מאוד טבעי. המקום שאליו אנחנו מפנים את הראייה, מעמיקים את הראייה שלנו, היא שההתעקשות שלנו שדברים יתארגנו ויסתדרו בדרך שהיינו רוצים, יוצרת כל כך הרבה פעמים סבל. וזה לא שמעצם ההבנה הזאתי, כמו שאמרתי, נלחץ איזשהו כפתור וזה מפסיק להיות. אנחנו הרבה יותר מכוונים את עצמנו ללמוד ולראות כיצד הסבל מתהווה. ובאיזשהו מקום, זה לא רק שזה לא אנחנו עושים את זה, אלא שההתמצקות של הסבל, ההתמצקות בדמות ההתעקשות שהדברים יהיו ככה או אחרת, היא במקביל ממצקת יותר ויותר את תחושת האני. תנסו לראות את ההבדל בין איך האני מרגיש, כמה הוא מרגיש מוצק כשאני במין טנטרום כזה, אם ניקח את המצב, אני רוצה שזה יהיה ככה, לבין תחושת האני, כאשר ישנה איזושהי תחושה של זרימה, של פלואו, של פתיחה, של זרימה. זה לא שהאני שם כל הזמן והוא נורא נורא רוצה. הוא מתהווה ומתמצק יחד עם המקום שההשתוקקות, הרצון האז, הופך להתעקשות, להיאחזות. חשוב לומר, בשפה הבודהיסטית, כשמדברים על השתוקקות או על היאחזות, זה לשני הכיוונים. גם אם אני מאוד משתוקק שמשהו יהיה, וגם אם אני מאוד משתוקק שמשהו לא יהיה. שתי התנועות, גם התנועה שנאחזת בצורה הזאת, ומי שעם עיניים פתוחות רואה, וגם עם התנועה שהיא הודפת את הדברים. והבודה, ואת זה חשוב לי להניח כאן בהנחיות של הבוקר, הבודה הצביע על ראייה מאוד מאוד משמעותית שעוזרת לנו, מכוונת אותנו לראות כיצד ההיאחזות שמולידה סבל מתהווה. מדרך הטבע, הרשמים שעולים בנו. יהיו אלה רשמים אודיאליים, צלילים, רשמים ויזואליים, מראות, ניחוחות, תחושות בגוף, או רשמים מנטליים, מחשבות, רגשות. מתלווה אליהם איזושהי נימה גופנית, איזשהו גוון של הרגשה או תחושה. זאת אחת הסיבות שחלק מאוד בסיסי בתרגול, אנחנו מתאמנים בו להביא את תשומת הלב אל הגוף, אל חוויית הגוף. ההרגשה, הגוון של ההרגשה בגוף, לפעמים קל יותר לחוש בו, כשהוא גס יותר. למשל, כאשר אנחנו נורא כועסים. איך אנחנו אומרים בעברית? אני בוער מכעס. יכול להיות חוויה גופנית מאוד מאוד בולטת, גסה יחסית. או כאשר אנחנו מאוד מודאגים או עצבניים. ולעיתים הנימה הגופנית היא הרבה יותר מתחברת למילה כמו נימה, מין גוון של הרגשה. והאימון שלנו, שאנחנו חוזרים ומביאים את תשומת הלב אל הגוף, ולא תופסים את הגוף רק כאיזשהו רעיון או תמונה, אלא מלמדים את עצמנו לעשות את התנועה שלרובנו, כמעט כולנו, היא לא יומיומית וטבעית, להביא את תשומת הלב אל הגוף, להוריד אותה מעט מפה, מהמקום שאנחנו יותר מפתה אותנו, להיות בעולם הנרטיבי של המחשבות. אנחנו יותר ויותר נחשפים בצורה יותר ויותר מעודנת, מגדילים את הרזולוציה אל הנימה הגופנית, אל הגוון של ההרגשה בגוף. הרגשות בגוף. וכל רושם, מראה, צליל, זיכרון, תוכנית, מתלווה עליו איזושהי נימה בגוף. ובאופן, הנימה הזאת היא באיזשהו אופן היא מאוד מאוד פשוטה. היא נעה על ספקטרום שבצד אחד שלו ישנה תחושות גופניות שהן נעימות, גוונים נעימים. ובצד השני שלו ישנה תחושות לא נעימות. ובתוך ההתהוות של ההיאחזות ושל הסבל, ישנה תגובה אוטומטית אל הנימה הזאת. תגובה נורא נורא הגיונית. כאשר התחושה היא לא נעימה, צורבת, רותחת, מקובצת, כך הרבה דברים שנמצאים תחת מילת המכסה כאב, מה עולה בנו? מה התגובה אל זה? איזה יופי, זה נפלא. עוד קצת מזה. יזכרו בפעם האחרונה שרגשתם דקירות בברך או בגב בזמן הישיבה. כן, זאת הייתה התגובה שעלתה בפנים. אוי, איזה כיף, אני רוצה עוד מזה. לא, נכון? באופן אוטומטי, עולה סלידה, עוד פעם זה, ויחד איתה איזשהו ניסיון להדוף את זה. ואם הנעימה, אם התחושה שבגוף עולה נעימה, משהו בנו בתוך כך מאוד עולה, כן, כן, איזה יופי. עוד. או שלא יפסיק. מכירים את זה, לפעמים זה קורה אפילו במדיטציה, פתאום איזה רגע, אחרי כל כך הרבה עצבנות וחוסר שקט וזה, פתאום מאיזשהו מקום, רגע שקט. משהו מרגיש מרווח, פתוח. ועוברת אולי שנייה או שתיים, רגע, רגע, איך אני בדיוק יושב? איך זה בדיוק צריך להיות? הנה, תפסתי את זה. ואז, תוך רגע, אנחנו, זה כבר כמו הולך לאיבוד, ואנחנו מוצאים את עצמנו במין זזיתיות שעסוקה בתוך הניסיון להחזיק את זה. וגם כאשר דברים, כאשר הרשמים לא מעלים איזושהי תחושה, גוון של הרגשה, נעים באופן מובהק או לא נעים באופן מובהק, ההכרה פשוט נסגרת, מורידה טריס, לא מתעניינת. זה מה שקורה לנו בחוויית החיים היומיומיים בדרך כלל, אנחנו כל כך מורגלים, מחפשים את הקצוות, כן, את הקצוות, גם, אמנם אנחנו רוצים את הנעים, אבל גם הלא נעים מאוד מעניין אותנו, הוא תוסס, הוא מעניין, הוא, כמו אתם מכירים את החוויה הזאת, יש שם כואבת, לא כואב על הלשון, להרים את הקצף הזה. וחלק כל כך גדול מהרשמים שאנחנו פוגשים, הם לא נעימים במיוחד, ולא לא נעימים במיוחד. ואז אנחנו כמו סוגרים את הטריסים ולא מתעניינים. מרגישים שהחיים לא מעניינים וחסרי חיות. ואולי פה, בתוך קונטקסט של ריטריט, לפעמים קוראים מדי פעם איזה רגעים של חסד, שבהם הטעם של האורז נורא מעניין. אנחנו חושים כמה טעם יש שם. ותחושת הנשימה, היכולת המופלאה הזאת שיש לנו כבני אדם להביא עניין אל מה שנוכח, אל מה שמופיע. זה הזמנה במהלך היום הזה, בתרגולים, בישיבה, בהליכה, במעברים, מעולם המדיטציה אל הדשא, מהדשא לכאן, בחדר האוכל, בכלל, כדאי לראות את כל היום הזה כרצף אחד של פקיחת עיניים והתעניינות ולמידה. להתעניין בלראות כיצד הרצון מתמצק לכדי השתוקקות, שמתמצקת לכדי היאחזות, התעקשות, תחושת צורך שזה יהיה ככה או שזה לא יהיה ככה. ולזכור, זה לא אני, זה לא אשמתי. ולראות אפילו שתוך, ככל שהיחזות הזאת מתמצקת, תחושת האני הופכת למוצקה יותר. לראות כיצד היחזות והסבל מתהווים, לראות כיצד היחזות והסבל מתפוגגים. להיות נוכחים עם עניין בתוך הריקוד הזה. המשפט הזה שאני ממך להגיד עכשיו, תמיד מצחיק אותי כשאני אומר אותו, כי הרי כולנו יושבים כבר, אבל בואו נשב. אתם יודעים למה אני מתכוון. הייתי לפני כמה שנים עם המשפחה בתאילנד, בקופנגן, ובאיזה בוקר חזרנו מאיזה טיול בוקר שעשינו זוהר ובת שלי ואני, ואז היא פתאום כזה out of the blue, כזה משכה לי כזה ביד ואמרה לי, אתה יודע אבא, הבודה בא אליי לחלום. בודה ואבא. הבודה בא אליי לחלום. אני אומר לה, כן. והוא אמר לי ששום דבר הוא לא כמו מה שהוא נראה. אנחנו לא מי שאנחנו חושבים שאנחנו. אנחנו לא שום דבר אחר. והעניין והעמקה בהסתכלות אל האופן שבו ההיאחזות מתהווה, אופן שבו מתמצקת ההתעקשות שדברים יהיו כך או אחרת, היא הכיוון להסתכל בו. והראייה של מה שנקרא בשפה בודהיסטית ודנה, הנימה, הגוון של ההרגשה של נעים או לא נעים, ומה שביניהם, היא שער מאוד מאוד משמעותי. לכוון את התודעה שוב ושוב ושוב, כשאנחנו נזכרים. תרגול הזה יש בו אלמנט מאוד גדול של היזכרות חוזרת ונשנית. מכירים את המילה מיינדפולנס? מכירים? שזה בעצם חלק מאוד גדול ממדיטציה שאנחנו מתרגלים כאן. המילה מיינדפולנס היא תרגום של מילה בשפה הפאלי, בשפה ההודית העתיקה. סאטי, שהיא באה מהשורש לזכור, להיזכר. חוויה חוזרת ונשנית הזאת שאנחנו נזכרים בהתכוונות שלנו ונאספים. נאספים אל מרחב הגוף, אל הנשימה, ונזכרים בהתכוונות לראות יותר ויותר את הוודנה, פנימת ההרגשה. זמן עכשיו הוא זמן למדיטציה בהליכה, וגם הבוקר בפרק הזמן הזה תהיה מדיטציה בהליכה מונחית עם שחר כאן בדשא.